שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק זין, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו באמצע סוגיה על מצבים שונים של יין, מתי זה נחשב כיין ומתי זה נחשב כמים או כחומץ, כמו שנראה. בדף הקודם ראינו שתי סוגיות. סוגיה הראשונה הייתה לגבי יין כוסס. יין כוסס זה יין שהוא התחיל להחמיץ, אבל לא החמיץ לגמרי, ושאלנו האם זה נחשב כיין או לא, והנפקמינה הייתה האם מברכים על זה גפן או לא. רבי יהודה אמר שגפן, ורב חיסדא אמר שמברכים שהכל. ונפקמינה שנייה הייתה לגבי תרומות ומעשרות, האם אפשר להפריש מאותו יין כוסס על יין רגיל. רבי יוחנן אמר שכן, כי זה נחשב יין, ורבי יהושע בן לוי אמר שלא, כי זה נחשב כבר חומץ. אז זה היה הנושא הראשון, יין כוסס, נחזור לזה היום בסוף הדף. נושא שני שראינו בדף הקודם היה תמד, כלומר ששמים מים על שמרים של יין, ואז המים מקבלים את הטעם של השמרים, ואז שותים את אותם מים. אז האם המים האלו נחשבים כיין או לא? שם ראינו מחלוקת תנאים, תנקמה אמר שזה מים ואחרים אמרו שזה יין, אבל רבה הסביר שברמת העיקרון אין ביניהם מחלוקת. מתי המים האלו יחשבו כיין? רק אם השמרים לא רק נתנו טעם למים, אלא גם נתנו נוזל. כלומר, אם שפכתי 3 כוסות מים על שמרים, ובסוף כמות הנוזל זה 4 כוסות, כלומר השמרים תרמו כוס של יין, אז יש לי פה רבע יין ושלושת רבעי מים, אז כיוון שהם תרמו רבע מהתוצר הסופי, זה נחשב יין גמור. אבל אם שמתי בשמרים 3 כוסות מים, ובסוף עדיין יש לי 3 כוסות מים, אז השמרים לא הוסיפו לי נוזל, אז זה נחשב מים ולא יין. ואומר רבה לגבי זה כולם מסכימים, המחלוקת בין תנקמה לאחרים זה מחלוקת מציאותית לגבי מקרה מסוים. אבל בעיקרון כולם מסכימים. אבל עכשיו בגמרא אנחנו מתחילים שורה תשיעית בעמוד א', יש מקרים שבהם יש חומרה. לגבי הקדש, תרומה ומעשר שני, יש חומרה דרבנן, ככה מודגש גם ברשב"ם וגם בתוספות, שזה רק חומרה, שאם אני שמתי מים על שמרים של הקדש, של תרומה ומעשר שני, אז המים כן יהיו קדושים בקדושה של השמרים, הקדש, תרומה ומעשר שני. כלומר, אפילו שהשמרים לא הוסיפו שום נפח למים, וזה בעצם לא אמור להיקרא יין, פה אנחנו עושים חומרה ומגדירים את זה כן כיין, ואז זה גם קדוש בקדושה של השמרים.
עכשיו, מה יקרה אם שמתי מים על השמרים, השתמשתי בהם, ואז עוד פעם שמתי מים פעם שנייה, האם זה עדיין תופס את הקדושה או לא? הרי זה כמו סקיטה, שאם משתמשים בה כמה פעמים, אז בפעם הראשונה היא נותנת הרבה טעם, אבל ככל שמשתמשים זה נותן פחות ופחות טעם. אז פה יש הבדל בין הקדש תרומה למעשר שני. תנקם אומר שבהקדש זה עד הפעם השלישית, בתרומה עד השנייה, ובמעשר שני רק בפעם הראשונה, ורבי מאיר מוסיף פעם אחת על כל פעם, כלומר בהקדש עד הפעם הרביעית, בתרומה 3 ובמעשר שני 2, בתנאי שעדיין יש טעם. אז זה דעת תנקמה ורבי מאיר, אבל עכשיו הגמרא מקשה ורמינו מברייתא אחרת, ששם לגבי הקדש ומעשר יש שתי דעות קיצוניות אחרות. כלומר, בהקדש אנחנו אמרנו עד השלישית או הרביעית, שם בברייתא אומרים שבהקדש זה משפיע לעולם. ובמעשר שני להפך, תנקמה ורבי מאיר אמרו עד הפעם הראשונה או השנייה, ושם כתוב שזה בכלל לא עושה את המים קדושים במעשר שני. אז האם יש מחלוקת בין הברייתות? אומרת הגמרא לא, צריך לחלק בין המקרים בין שתי הברייתות. לגבי הקדש, תנקמה ורבי מאיר הקלו יותר מהברייתא, זה כי הם דיברו על הקדש של בדק הבית. כלומר, לא הקדישו את היין הזה בקדושת הגוף למזבח, אלא רק את השווי של היין הזה לבדק הבית של המקדש. ולכן זה רק תופס עד השלישית או הרביעית. לעומת זאת בברייתא מדובר שהקדישו את היין ממש לנסחים, זה קדושת הגוף, ולכן זה תופס לעולם. במעשר אמרנו הפוך, תנקמה ורבי מאיר החמירו שזה תופס פעם ראשונה או גם שנייה, ובברייתא אמרו שזה בכלל לא תופס. מסבירה הגמרא, תנקמה ורבי מאיר דיברו על מעשר ודאי, והברייתא דיברה על מעשר דמי. מעשר דמי זה רק מספק, ולכן לא החמירו עד כדי כך, והמים לא נהיים קדושים בקדושת מעשר שני בכלל. ועכשיו אנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד, אז בינתיים ראינו נפקמינות לגבי אותו תמד. בדף הקודם ראינו האם מברכים עליו גפן או לא, גם ראינו בדף הקודם האם המים האלו חייבים במעשר. מעשר. עכשיו ראינו חומרה שהחמירו בהקדש תרומה ומעשר, ועכשיו מוסיף רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק עוד נפקמינה שקשורה לחומרה שראינו. הוא אומר, אותם מים ששמת על הקדש תרומה ומעשר שני, אם אתה מחשיב אותם כיין לגבי אותם דברים, הקדש תרומה מעשר שני, הם יחשבו גם יין לגבי הכשר פירות לקבל תומה. אם אתה מחשיב אותם כמים, אז הם יחשבו כמים לגבי הכשר פירות לקבל תומה. מה זה הכשר פירות לקבל תומה? אז סתם פירות לא מקבלים תומה. כלומר, אם יגע בהם משהו תמה, הם לא יתמו. מתי מקבלים תומה? אם מכשירו אותם לקבל תומה. איך מכשירים? אם באו על הפירות האלו אחד משיבת המשקים, ביניהם זה מים ויין, אז הם מוכשרים לקבל תומה, ואז אם הם יגעו במשהו תמה, הם יתמו. אז אומר רב יוחנן, למשל לגבי הקדש, בפעם הראשונה והשנייה והשלישית, המים האלו נחשבים כיין, ולכן הם יכשירו את הפירות האלו לקבל תומה כמו יין, אבל בפעם הרביעית הם כבר נחשבים כמים, והם יכשירו את הפירות לקבל תומה רק כמו מים. עכשיו, מה ההבדל? הרי גם יין וגם מים מכשירים לקבל תומה, אז מה זה משנה אם זה מכשיר כיין או כמים? בכל זאת יש הבדל. אנחנו נסביר את זה לפי רשב"ם, התוספות חולקים ואומרים משהו אחר. מסביר רשב"ם, בשביל שמים יכשירו פירות לקבל טומאה, צריך שיהיה כוונה באחד משני שלבים. זה גם המשנה הראשונה במסכת מכשירין. צריך או שהמים באו על הפירות בכוונה, או שהם באו לתוך הכלי ששם הם נמצאים בכוונה, ומשם הם הגיעו כבר לפירות גם בלי כוונה. כלומר, שוב צריך כוונה באחד משני השלבים, או בהגעה של המים אל כלי קיבול, או במעבר מהכלי קיבול אל הפירות. זה במים, אבל אומר רשב"ם, ביין זה לא ככה. ביין לא צריך כוונה באף אחד מהשלבים האלו. לכן מעמידה הגמרא פה בשביל שיהיה הבדל בין מים ליין, שפה מדובר שירד גשם לתוך הכלי ששם היו השמרים, כלומר המים הגיעו בלי כוונה, ואז הכלים עברו לפירות גם כן בלי כוונה. אז אם אני אומר שהמים אלו בתוך הכלי נחשבים כיין, אז אני לא צריך כוונה, והם יכשירו את הפירות לקבל טומאה. אבל אם הם נחשבים כמים, אז כיוון שצריך כוונה ולא היה כוונה, הם לא יכשירו את הפירות לקבל טומאה. לכן זה משנה לנו האם זה יין או מים. אז בשלוש פעמים הראשונות בהקדש זה יהיה יין, בפעם הרביעית זה כבר יהיה מים וזה לא יכשיר. אבל עדיין שואלת הגמרא, הרי מה מדובר פה? שהשתמשת בזה בשלוש פעמים הראשונות. אבל אם השתמשת, אז כבר הראית שנוח לך שירד פה גשם לתוך הכלי. אז איך אתה אומר שכשהגשם יורד לתוך הכלי, זה בלי כוונה? הרי אתה מראה שאתה בעצם נוח לך עם זה, וזה נחשב שזה עם כוונה. עונה הגמרא שבאמת צריך להעמיד פה שלא השתמשתי במים בפעם הראשונה, השנייה והשלישית, אלא למשל הגיע פרה ושתתה מהמים. ואז לא הראיתי שנוח לי שהמים יהיו באותו כלי, ולכן זה נחשב שאין פה כוונה, ולכן באמת יש פה נפקמינה שרבי יוחנן מגדיר את המים אלו כמים ולא כיין, וכיוון שלא היה כוונה, הם לא הכשירו את הפירות לקבל טומאה. אז זה היה לגבי תמד. עכשיו אנחנו שש שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא ממשיכה לדבר על יין, רב יאמר דין לגבי קידוש, עכשיו אנחנו שש שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא מביאה דין של רב לגבי קידוש. אומר רב, אפשר לעשות קידוש על יין, רק שהיין הוא יין כזה שאפשר גם להביא אותו כנסכים לבית המקדש. ממה רב בא להפוקה? כלומר, איזה יין אי אפשר להביא נסכים, וממילא גם אי אפשר לעשות עליו קידוש? אז הגמרא תביא ארבע קבוצות של הצעות, אבל לפני שנראה רק נקדים, שמשמע בדברי רב שמדובר פה על יין, כלומר שמברכים עליו גפן, ובכל זאת אי אפשר לקדש עליו כמו שאי אפשר להביא אותו כנסכים למקדש. אז אנחנו מחפשים איזשהו יין שכן מברכים עליו גפן, ובכל זאת לא מביאים אותו כנסכים. זה דבר ראשון, הקדמה שנייה, אם נמצא יין שאסור להביא אותו כנסכים, אבל בדיעבד זה כשר, אז לא יכול להיות שעל זה רב דיבר. כי אם בדיעבד זה כשר לנסכים, מן הסתם לקידוש זה כשר אפילו לכתחילה. כי קשה לומר שנחמיר בקידוש עד כדי כך שנאסור משהו שבדיעבד זה בסדר מנסכים. אז לסיכום, אנחנו מחפשים סוג של יין שמצד אחד מברכים עליו גפן, אבל מצד שני הוא לא כשר אפילו בדיעבד להביא כנסכים לבית את המקדש. אז נראה ארבע הצעות. הצעה הראשונה, שלוש שורות לפני סוף עמוד א', יין מגתו, כלומר מיץ ענבים, סחטו ענבים בלי שהם תססו, לא מביאים את זה לכתחיל על המקדש כי זה לא שחר, אי אפשר להשתכר מזה, אבל אומרת הגמרא, בדיעבד אפשר, לכן זה לא מתאים למה שאנחנו מחפשים, כי אנחנו מחפשים משהו שגם בדיעבד אי אפשר. אז הצעה השנייה, יין מתחתית החבית או מפיית החבית. זה דבר שלא מביאים למקדש, כי יין בתחתית יש בו שמרים, ויין בפייה יש בו קמחים, סוג של אבקה שצפה כלפי מעלה, אבל גם זה לא מתאים למה שאנחנו מחפשים, כי אומר רבי חייא שבדיעבד זה כן קשר לנסחים. לכן מביאים פה הצעה שלישית שזה כולל כמה דברים, יין קושי שזה שחור, יין בורק שזה לבן מאוד, יין הליסטון שזה מתוק וחלש, יין מרטף שזה יין שלא בדקו אותו אם הוא כוסס או לא, יין שעשו אותו מצימוקים, כלומר מענבים שהתייבשו כבר, כל אלו זה הצעה שלישית, אבל גם הצעה שלישית היא לא טובה, כי את כל הדברים האלו בדיעבד כן אפשר להביא כנסחים. אז עכשיו ההצעה הרביעית. הצעה רביעית היא ברייטה של אוסף של דברים, ששם אומרת הברייטה שגם בדיעבד אי אפשר להביא אותם לבית המקדש. יין כוסס, רשב"ם אומר כי זה לא משקר, זה היין שדיברנו עליו בדף הקודם שהוא התחיל להחמיץ אבל עוד לא לגמרי. יין מזוג, כלומר יין ששמו בו הרבה מים, גם כן זה לא נחשב שחר. תמד, כלומר מים ששמו בשמרים. יין מגולש, זה יין שאנחנו חוששים שהגיע אליו נחש והטיל בו ערס ואסור לשתות את זה כי זה מסוכן. ויין שרחורה, כלומר זה יין שסריח כי שמו אותו בכלים הסריחים. זה דברים שגם בדיעבד לא מביאים כנסכים למקדש, ואומרת הגמרא, אולי על זה דיבר רב, שגם בזה לא עושים קידוש. אבל עכשיו נעבור מקרה מקרה מהברייטה, ונראה האם באמת יכול להיות שעל זה רב דיבר. אז מקרה ראשון בברייטה זה יין כוסס, שאפילו בדיעבד לא מביאים את זה כנסכים, אבל אומרת הגמרא, לא יכול להיות שעל זה רב דיבר. כי כמו שהקדמנו ולמדנו בדף הקודם, ביין כוסס יש מחלוקת. לפי רב יהודה זה גפן וזה יין גמור, ואין סיבה לא לעשות על זה קידוש. ולפי רב יהושע בן לוי זה לא יין בכלל, וגם לא נברך על זה גפן, ואז ברור שלא עושים קידוש, והרי אנחנו מחפשים משהו שכן מברכים עליו גפן, ובכל זאת לא עושים עליו קידוש. אז זה לא מתאים. אז הדוגמה הבאה, יין יין מזוג? אומרת הגמרא גם זה לא מתאים, כי אמנם למקדש לא מביאים יין מזוג, כי זה לא נחשב שחר, אבל לשתייה יין מזוג הרבה יותר משובח. ואדרבה, חייבים לעשות קידוש של יין מזוג. אי אפשר לשתות יין לא מזוג. אז גם על זה רב לא דיבר כשהוא אמר שלא עושים על זה קידוש. אז דוגמה הבאה, תמד, שזה המים ששמו בשמרים. אומרת הגמרא גם על זה רב לא דיבר, כי הרי כבר למדנו בדף הקודם וגם בהקדמה להיום, שרב אמר שזה תלוי. אם השמרים הוסיפו נוזל בכמות של רביעית לתוך המים, אז זה יין גמור ואין סיבה לא לעשות על זה קידוש. ואם השמרים לא הוסיפו, אז ברור שלא עושים. אז מה רב הוסיף כאן? אז המקרה הבא באותה ברייתא, יין מגולה. יין מגולה, אומרת הגמרא, זה גם לא מתאים, כי לא צריך את החידוש של רב. הרי רב אמר שיש יין שכן אפשר לשתות אותו, ומברכים עליו גפן, ובכל זאת לא עושים עליו קידוש. אבל הרי יין מגולה אסור לשתות בלי שום קשר, זה פשוט מסוכן לשתות את זה. אז לא יכול להיות שעל זה רב דיבר. אלא, דוגמה אחרונה וסופית, יין שריחו רע. יין שריחו רע, באמת הוא מסריח ולא מביאים אותו למקדש.
כי יש דין שנקרא קריבי עונה לפחתך, עוד רגע נסביר מה הכוונה, אבל הרעיון הוא שאסור להביא משהו מגונה לבית המקדש. מחדש רב, אותו דבר פה. גם לקידוש אסור להשתמש ביין מסריח, כי זה דבר מגונה. וזה כבר מתאים לחידוש של רב, כי מותר לשתות אותו, אם שותים אותו מברכים עליו גפן, כי יש לו טעם וריח של יין, אבל זה מגונה. לכן לא משתמשים בזה לקידוש, כמו שלא משתמשים בזה לבית המקדש. אז זה לגבי ריחו רע, אחרי זה אומרת הגמרא, יכול להיות שגם רב דיבר לגבי יין מגולה, ומה ששאלנו מקודם על יין מגולה, שהרי ממילא אסור לשתות את זה כי זה מסוכן, אז אומרת הגמרא, רב התייחס למקרה שבו זה כבר לא מסוכן. אפשר לפתור את הסכנה של יין מגולה, כי רבי נחמיה אומר שאם אתה מסנן את היין, אז כבר אין סכנה ומותר לשתות, ובכל זאת אומר רב, עדיין אסור לעשות עם זה קידוש, כמו שאסור להביא מזה נסכים, בגלל אותו דין של הקריבי עונה לפחתך, שזה דבר מבוזה להשתמש ביין כזה. אז הצלחנו להסביר את רב, רק נסביר את הדין הזה של הקריבי עונה לפחתך, זה נבואה במלאכי ששם יש ביקורת על עם ישראל שהם מביאים דברים בזויים לבית המקדש, והכוונה היא, האם היית מעיז להביא דבר בזוי כזה לפני שר או מלך? זה הכוונה פחתך, אז למה אתה מביא את זה לפני הקדוש ברוך הוא? אז סיימנו עם הדין של רב של ההשוואה בין קידוש לבין נסכים למקדש, חושש שורות לפני סוף העמוד, הגמרא מביאה את רב השומר שעל יין לבן ממש לא מביאים אפילו בדיעבד לנסכים, ככה לפי רשבם. ודבר אחרון, אנחנו חוזרים לרגע למשנה בצד ג' עמוד ב', שם אמרנו שאם אני מוכר לך משהו, אם יש בזה קצת פסולת, זה בסדר. אז אמרנו לגבי תבועה, דיברנו עכשיו הרבה לגבי יין, והדוגמה האחרונה שם הייתה שאם אני מוכר לך קנקנים בשרון, זה סביר אם עשירית מהם קצת שבורים, ועכשיו הגמרא אומרת כאן שאסור שהם יהיו פגומים לגמרי. כלומר, אם אי אפשר להשתמש בהם, אני צריך לפצות אותך אפילו על אחד שבור. אלא פה מדובר שאפשר להשתמש, כי יש ציפוי של גופרית ועדיין אפשר להשתמש בכלי, אבל זה לא עמיד להרבה זמן, ובכל זאת זה בסדר עד 10%. ובזה בעצם סיימנו את הגמרא וגענו למשנה, אבל רשב"א מוסיף עוד ברייתא שלא נמצאת בגרסאות שלנו, ושם יש דין שהוא הפוך מהדין של רב הונא. רב הונא אמר בדף צדיק ד' לגבי תבועה, שאם אני מוכר לך תבועה ובתוך התבועה יש 1 חלקי 24 פסולת, זה בסדר, אבל אם יש יותר, אומר רב הונא, אני צריך לפצות אותך על הכל, ולא רק על היותר. אבל לגבי הקנקנים, אומרת הברייתא שזה לא ככה. אם למשל מתוך 100 קנקנים 10 היו שבורות, זה בסדר. אם 11 היו שבורות, אני מפצה אותך רק על אחת, ולא על כל ה-11. ותראו כאן רשב"ם אחרון בגמרא, שהוא מסביר למה שתי הסברות שאמרנו שם לרב הונא לא שייכות פה או בקדים, ובזה סיימנו להיום, הגענו למשנה, כל טוב.